והיום אנחנו נעסוק בעניין שהוא ממש מענייני דיומא, דהיינו תשעה באב. שבוע, יש עוד שבוע, ואחרי זה בשבת יהיה תשעה באב, והתענית למחרת. אז אני רוצה ללמוד איתכם קצת על הנושא הזה, מה זה תשעה באב. תשעה באב, יום שבו ההלכה הבסיסית היא קודם כל שאין אומרים בו תחנון. זה אחת ההלכות הבסיסיות. כן? לא אומרים תחנון בתשעה באב. שנאמר, קרה עליי מועד לשבור בחוריי. אם כן, תשעה באב נקרא מועד, במועד לא אומרים תחנון. זה המהות של היום הזה. כן? עכשיו, יוצא לפי זה שלפי התכנון זה יום חשוב ביותר. כן, הרי אם אנחנו עושים חשבון, תודה רבה, כתוב בתורה 11 יום מחורב דרך הר סעיר עד קדש ברנע, נכון? אז בואו נראה מתי עם ישראל היה צריך להגיע לארץ ישראל. בי"ז בתמוז ירד משה מהר סיני, ובעקבות המאורעות נשתברו הלוחות. אבל מעיקר הכוונה הבסיסית הייתה, המקורית הייתה, שדווקא לא השתברו הלוחות, אלא יינתנו הלוחות. ואז מה היו עושים אחרי זה? היו נוסעים לארץ ישראל. היו מתחילים את הניסה כאן למחרת, י"ח בתמוז, וי"ח, ואחר כך כ"ח, כ"ט היו מגיעים, כן, לקדש ברנע. קדש ברנע בכ"ט בתמוז. קדש ברנע זה הכניסה לארץ ישראל. אז בראש חודש אב היו נכנסים לארץ, ואז יוצא שחודש אב היה החודש של הגאולה, של, הייתי אומר, של השלמת הגאולה, כי כבר יצאו ממצרים בפסח ונכנסים לארץ באב. זאת אומרת שחודש אב הוא חודש הגאולה העיקרי בתוכנית. ואז מתוכנן לו גם כן יום טוב. יום טוב תמיד חל באמצע החודש, נכון? אמצע החודש, 15 מילוי הלבנה, אם כן ט"ו באב, הוא החג של החיבור המוצלח בין כנסת ישראל לקדוש ברוך הוא. אבל קרה מה שקרה. קרה מה שקרה, זה לא עבד, אבל בעיקרון כך צריך להיות. אז יש במקום אב, יש לנו אב קטן. כמו שלמשל עץ קטן נקרא עציץ. קצת קר, קריר, קצת חם, חמים, קצת אב, אביב. חודש האביב, חודש ניסן, הוא הגאולה בקטן. כן, זה גאולה ראשונה, לא המשיכה, היה אחרי החורבן, זה אב בקטן, אב בגדול, זה חודש אב, זה הזמן הגדול. ולכן באופן אמיתי צריך בימים האלה לחוש שמחה גדולה מפני החג העתיד לבוא, שבימים האלה, אבל מאחר ו... בינתיים קדושת היום הזה התגלתה באופנים איומים ונוראים, מזעזעים ממש, ולכן מי שנכנס אב ממעטים בשמחה. זאת אומרת, אי אפשר לשמוח כל כך, לכן אנחנו אדרבה משקיטים את זה, דוחקים את זה, ממעטים בשמחה, למרות שהיה ראוי לכאורה השמחה. כן? וכן במדרש יש רעיון קרוב לזה, שמזמור לאסף אלוהים, באו גויים בנחלתך, תימו את היכל קודשך, שמו את ירושלים לעיים, נתנו נבלת עבדיך, מאכל לעוף השמיים, בשר חסידיך לחייתו ארץ. אז כן, דברים כאלה הם קשים מאוד, אז למה אתה אומר מזמור לאסף? תגיד, קינה לאסף. אומר המדרש, איך הרבה, שאנחנו אומרים מזמור, שהשליך חמתו על העצים ועל האבנים ולא קילה חמתו בישראל, למרות שהיו הרבה צרות, אבל בכל זאת תשעה באב הציל אותנו. אפשר אם כן לומר שיש ביום הזה איזשהו סוד. המהר"ל מפראג, כידוע לכם, כתב ספרים חשובים שהם סובבים מסביב לחגי השנה, לימי השנה של הלוח העברי. כנגד חג הסוכות הוא תכנן לכתוב את ספר הגדולה, כנגד חג הפסח הוא כתב את ספר גבורות השם, לך השם הגדולה והגבורה, והתפארת, זה תפארת ישראל כנגד חג השבועות, והנצח כנגד תשעה באב. ספר נצח ישראל, ספר שנכתב לכבוד תשעה באב. עכשיו, אם כן, אנחנו מתחילים להבין מה הוא הסוד של תשעה באב. תשעה באב זה הסוד של הנצח. יש נצח ביום הזה, משהו ששומר עלינו במשך הדורות. אולי אז נבין, אם כן, איך זה מתחיל. אמרו, קודם כל כתוב בפרשת שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אותו יום, אותו כשהם המרגלים באו אחרי 40 יום וסיפרו מה שסיפרו, ויבכו העם בלילה ההוא. אמרו חז"ל, אותו לילה תשעה באב, ליל תשעה באב היה, אמר הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בכייה של חינם, אני אקבע לכם בכייה של דורות. מה זה אומר? זה אומר שהבכייה של תשעה באב היא באה לרפא את הבכייה של המרגלים. אולי נסביר בעצם מה הייתה הבעיה. אמרו המרגלים שאי אפשר לכבוש את ארץ ישראל. למה? אמרו, עצום הוא ממנו. נכון? לא נוכל לעלות, כי עצום הוא ממנו. מה פירוש ממנו? מה זה נו? אנחנו. כן? הוא יותר, העם שאנחנו צריכים ללחם בו, הוא יותר חזק מאיתנו, כמו שאומרים בעברית מודרנית. אבל ממנו בעברית יש איזה עוד משמעות, מאיתו. והיו מרימים ידיהם כלפי מעלה, והוא מעצום הוא ממנו. ואז התכוונו כלפי מעלה, וכלומר יש הטענה שכאילו הכנענים הם חזקים יותר מהקדוש ברוך הוא. באיזה מובן הכנענים חזקים יותר מהקדוש ברוך הוא? וכי הקדוש ברוך הוא לא יכול לעשות ניסים, הקדוש ברוך הוא לא שולט בכל, מה זה הסיפור הזה שהוא עצום מהקדוש ברוך הוא? שיש כנראה איזשהו קושי שהקדוש ברוך הוא איננו רשאי מבחינה מוסרית לדרוש מאיתנו לעמוד בו. הכניסה לארץ ישראל תביא אותנו למצב שלא נוכל לקום ממנו. מהו המצב הזה? אז התשובה נמצאת בספר דברים, בפרשה שאנחנו קוראים בתשעה באב. זה חלק מפרשת ויתחנן. כי תוליד בנים ובני בנים. ונושנתם בארץ. מה זה ונושנתם? להיות מה? ישנים, כן? ישן. מה זה להיות ישן בארץ? ישן זה דבר מאוד מעניין, כי הרי אדם יושב בארץ, מי אמר שהוא ישן, כן? ישן, זקן, ונושנתם בארץ. יש ביטוי כזה, למה אתה חי פה? תשובה, מה זאת אומרת? כי אני נולדתי פה. כאן נולדתי, כאן נולדו לי ילדיי, כאן בניתי את ביתי, ושתי ידיי. זאת אומרת, השייכות אל הארץ מצד הטבע. כמו שלמשל, אני יודע, אתה שואל איזה תושב של קמצ'טקה, למה אתה גר בקמצ'טקה? כי אבות אבותיי הם מהקמצ'טקה, אני לא מכיר שום מקום אחר, קמצ'טקה זה אין, זה טוב, תחי קמצ'טקה לעולמי עולמים. אז זה בעצם נקרא ונושנתם בארץ. נשאלת השאלה, האם זאת הסיבה האמיתית לחיות בארץ? התשובה היא שלא. כן? אנחנו באים לארץ הזאת, כי דווקא באנו מבחוץ. כן, בניגוד לנאמר במגילה הקדושה הנקראת מגילת העצמאות, בארץ ישראל קם העם היהודי, מצד האמת, העם היהודי נולד במצרים. ואנחנו הגענו לארץ, כמו שחתן בא לקראת כלה. זה ההבדל בין היחס שיש לחתן עם הכלה, מאשר האדם עם אמא שלו. כן? למה זאת אמא שלך? כי מה אפשר לעשות? זה נתון. זאת, אני לא בוחר למי להיות בן. אני בן לאבא ואמא, זה נתון טבעי. מה שאין כן, עם מי אני מתחתן, זו החלטה שלי, החלטה מוסרית. לכן יש איזו חדווה, חדוות החידוש בקשר הזוגי, שלא קיימת בקשר האמאי. והקשר עם האם הוא בעצם איזה מין שוויה בתוך הטבע. ולכן תסביר אדיפוס הוא זה שמונע מן האדם להתפתח מבחינה מוסרית. שבוי, כלומר כאילו קלו. כן? כן, בדיוק. זאת אומרת שהאדם אחוז בטבע באופן כזה שהממד המוסרי של האישיות שלו לא יכול לבוא לידי ביטוי. והקשר עם האם הוא קשר שצריך לנתק אותו. איך כתוב? על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הוא צריך להתגבר על הקשר הטבעי וליצור קשר מוסרי. וברגע שהאדם אומר אני שייך לארץ בגלל שנולדתי פה, אז הוא הפך את הארץ לאם, ואז הוא חוטא בחטא של גילוי עריות קולקטיבי שחוטאים בו כל הפטריוטים שבעולם. כל הפטריוטים שבעולם אומרים על ארצם שהיא אמא אדמה, נכון? מאזרלנד, כן? למר פטרי. כלומר יש איזה מין יחס, רגע מה קרה? יפה, יפה, כל הכבוד, כל הכבוד. טוב, איך אתה יודע את זה היה? לא משנה. יש יחס לאומות העולם אל הארץ כאל אחיזה בטבע בגדול. וברגע שהאדם יונק את החיים שלו מכוח טבעי, הוא מפסיק לנוק את החיים שלו מן הכוח הנשמתי המוסרי, ולכן כל התנועות האנושיות והפוליטיות בהיסטוריה שדיברו על חיבור אל האדמה נהיו גם ברברים או פשיסטים. הולך ביחד. כן, במאה ה-19 בגרמניה דיברו על חזרה אל הטבע. היה נשמע מאוד נחמד. ובסוף זה הוליד את המשטרים שאנחנו מכירים. הברברים מאוד. והתורה חוזרת על זה, אומרת, כי תוליד בנים ובני בנים. ונושנתם בארץ, מה הפסוק, מה המילה הבאה? וישחתם. אתם תהיו מושחתים. זה הולך ביחד. והראיה, כלומר, לא רק בגלל שזה כתוב בתורה, זו, יש עובדה, ראיה היסטורית. הכנענים נפלו בגלל זה. כן? הכנענים, כתוב כמעשה, ארץ כנען אשר אני מביא אתכם שמה, לא תעשו. אומר המדרש, ספרה, למה כמעשה ארץ כנען? מכאן שארץ ישראל גרמה להם. שאם לא כן, אני צריך לומר, כמעשה הכנענים, או כמעשה כנען, לא תעשו. כמעשה ארץ כנען, משמע שההשחתה המוסרית נובעת מן הארץ. לכן אמרו המרגלים שזה שיגעון להיכנס לארץ, כי אין זכות מוסרית לקדוש ברוך הוא להכניס אותנו לג'ורה הזאת. כן? עצום הוא ממנו. אין בעל הבית יכול לקחת, להוציא את כליו משם. כן.
כל ארץ אפשר
לראות. נכון, כל ארץ. אז אומרים המרגלים, עשינו מעשה אדיר, התנתקנו מערבת הארץ, ממצרים. ועכשיו אתה רוצה להכניס אותנו עוד פעם לדבר הזה? לכן הם בחו. נכון? כתוב בתורה, כי תוליד בנים ובני בנים, ונושנתם בארץ וישחתם, ועשיתם פסל תמונת קול, ועשיתם הרע, בעיני השם אלוהיך להכעיסו מעשי ידיכם. אז אם כן, טענת המרגלים היא טענה רצינית מאוד, שהכניסה לארץ ישראל, זה מה שיביא את כל החורבן. עדיף להישאר מנותקים מן הארציות, לחיות אפילו בתנאי מדבר, זה לא הכי נוח, אבל המדבר נותן חוכמה. נותן צדקות, נותן קדושה. בסדר? מה זה? לשון ישן, דבר שמתיישן. כן, כן. כלומר, הם מתרגלים לארץ, ואז היחס אל הארץ הוא כבר לא יחס של התחדשות, כמו בעל ואשתו, אלא כבן עם אמו. בסדר? זאת הייתה הטענה שלהם. אמר להם הקדוש ברוך הוא, מה יש לכם לדאוג? אני מטפל בזה. סידרתי שסתום בטיחות וסת שישמור עליכם שזה לא יקרה לכם. זה תשעה באב. כן, מה התורה מבטיחה? נצח ישראל תלוי בתשעה באב. תשעה באב מציל אותנו. מדוע? כי לפני שאנחנו מגיעים למצב הזה, הקדוש ברוך הוא מוציא אותנו לגלות. לפני, כן. הרי חז"ל אומרים, ונושנתם בגימטריה 852. נכון או לא? עשית חשבון. אבל אתה סומך עליי. בסדר. טוב, בסדר. הפעם נקבל את זה. אולי אני לא מצטט נכון את חז"ל. טוב, 852 זה גמטריה של ונושנתם. כמה זמן עבר בין הכניסה לארץ ישראל לבין גלות ישראל בימי צדקיהו מלך יהודה? בין יהושע לצדקיה, כמה? 850, לא ושתיים. כלומר, הזמן הנדרש כדי להגיע להשחתה גמורה שמביאה לביטול האומה, כמו הכנענים, זה 852. ונושנתם, אם יעברו 852 שנה, אתם גמורים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? עשה לנו טובה. הוציא אותנו לגלות לפני. העידותי בכם היום, זה המשך הפסוקים שם. והעידותי בכם היום את השמיים ואת הארץ. כי עבוד תובדון מהר. מעל האדמה אשר אני מביא אתכם שמה. מה זה מהר? לפני שיגיע הזמן. לא תאריכון ימים עליה, כי ישמד תשמדון. כלומר, אם הייתם נשארים עליה, היה נגמר. אז אני סידרתי, אל תדאגו, זה בסדר. יש מדי פעם איזה מנגנון כזה של הגליה. חורבן, הגליה, עם ישראל יהיה נצחי. אז אין לכם מה לדאוג, זה מסודר מראש.
מה?
הגליה. הגליה, לצאת לגלות, הוצאה לגלות, זה הגליה בעברית. בסדר? נשאלת השאלה, למה לא תהיה גלות שלישית? הרי יש לנו הבטחות. מדאורייתא, לא רק מדברי נביא, מדאורייתא, יש לנו הבטחות שלא תהיה גלות שלישית. איך אפשר? לכאורה, אדרבה. זה שלא תהיה גלות, אם גלות שלישית דווקא זה יכול להיות ועשת ביטחון, נכון? אז מדוע אנחנו אומרים שלא תהיה גלות שלישית? כי אחרי שלוש גלויות, אחרי שתי גלויות, אנחנו כבר מסודרים. זה מספיק כדי לבנות באופי שלנו זהות כזאת שלא תיפול יותר לאן שנפלו הכנענים, וצריך ללמוד למה באמת זה עובד כך. יעיין הכבודו במאמר למהלך האידאות בישראל מת הרב קוק, משהו כמו 15 עמודים באורות, ששמע הרב מסביר את זה. ועל פי דיאלקטיקה הגליאנית, נפלא, הגליאנו-קבלית, אפשר לומר. בסדר, אז זה היסוד. כן.
איפה
ההבטחה שלא תהיה גלות שלישית? זה נושא של עצמו חשוב ביותר. מאוד מעניין. וראוי אפילו לדיון בפני עצמו, לשיעור בפני עצמו. מה אתה אומר? אז לא נדבר על זה עכשיו, נכון? כי אי אפשר, כי זה מחוץ לנושא שלנו. יש לי גם שיעור על זה, נכון? נכון, יש בארכיון שמדינת ישראל תתקיים לנצח, ויש לי על זה שיעור, אני גם אסביר מדוע. חוץ מזה, באורות למדנו למהלך הידע בישראל, אתה יכול לקרוא שם. מה זה נצח? זה יפה, שאלות יפות יש לך, מה זה נצח? על כל פנים, 850 שנה, אז גלינו בזמן. טוב, תגידו, בסדר, אתה צודק, אבל זה לא סימפטי מה שקרה. כן, זה מאוד, מאוד לא נחמד. זה התרופה. כלומר, אל תדאג, אתה יכול לשבור את הרגל, סידרתי לך כיסא גלגלי. כן, בסדר, מעדיף לא לשבור את הרגל, מה זה הסיפור הסביר? אני בכלל לא רוצה להיכנס לנקודה הזאת. כן, אלא, מה? אלא באמת יש פתרונות אחרים. אפשר לסדר מה שנקרא גלות יזומה. במקום שזה יבוא בצורה האיומה הזאת, אפשר לסדר גלות יזומה. ולכן באמת התורה סדרה. סדרי גלות יזומה כל שבע שנים. כל שבע שנים עם ישראל יוצא לגלות. איפה? לארץ ישראל. כן, שנת השמיטה. שנת השמיטה זה ניתוק פעם בשבע שנים של האדם מן אדמתו, ועל ידי הניתוק הזה, אז הוא כבר יכול, הוא כבר יכול להתמודד מחדש עם קדושת הארץ. כלומר, במקום שהארץ תשאב אותו אל הטבע שבה, הוא יחשוף את הקדושה שבארץ, ואז הברית תהיה ברית של זוגיות, והוא יוכל מתוך כך להצליח. עד כאן מובן. כלומר, יש שמיטה. לכן התורה אומרת, אם בחוקותיי תלכו, תשמרו שמיטה, וישבתם בארץ. לא תשמרו שמיטה, אני מוציא אתכם מן הארץ. כלומר, יש שמיטה גדולה. לכן זה היה 70 שנה של גלות בבל, כנגד 70 שמיטים ויובלות שלא שמרו, אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבור, כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. נכון, היה 70 שנה של גלות בבל, עושים חשבון, מהן השמיטות ששמרו, שמיטות שלא שמרו, מגיעים בדיוק למספר 70, לגאון מווילנה יש חשבון של הדבר הזה. בסדר? לכן אפשר לומר, יש שתי משימות לעם ישראל. המשימה האחת זה להתחבר לארץ, המשימה השנייה זה להתנתק מן הארץ. צריך איזה מין מטוטלת של איזון בין חיבור לניתוק. בימינו, עדיין החיבור לא מספיק, שהרי היובל לא נוהג. לכן, אנחנו היום עוקפים את איסור השמיטה, כי המשימה היא החיבור לארץ. כאשר נגיע לחיבור כראוי, אז נחדש את השמיטה בכל תוקפה ההלכתי. בינתיים אנחנו עושים קומבינות. בסדר? טוב, אז עכשיו כן התחלנו להבין מדוע תשעה באב הוא ביסודו מועד. הוא מועד כי הוא שומר על נצחיות האומה. נצח ישראל. שסתום בטיחות. לכן זה מצויין. לפי זה גם מובן שלעתיד לבוא, כשהוא יהפוך לחג, הוא יהפוך לחג גדול מאוד. כמה ימים יש לחג? סתם חג. שבעה, נכון? והפכתי אבלם לססון, וניחמתים ושמחתים מגונם. מזה למדו חז"ל, מה אבלות שבעה, אף שמחה שבעה. ומזה למדו הלכה של שבעת ימי המשתה לחתן וכלה. יוצא שאם תשעה באב יהיה החג הגדול, אז הוא יהיה היום הראשון של החג הארוך. מתי יהיה שביעי של חג? ט"ו באב. ט"ו באב. יפה מאוד. כל חג מתחיל באמצע החודש, כי הוא ההתחלה של מהלך היסטורי. וכאן החג מסתיים באמצע החודש, כי זה סיום המהלך ההיסטורי. ברור, אנחנו יוצאים מן הגלות, מגיעים עד מילוי הלבנה. ולכן חג ט"ו באב הוא חג גדול, לא היו ימים טובים לישראל כ-15 באב. מה שיש ב-15 באב, שמכאן ואילך מתחילה שמחת החיים, התקווה הגדולה של החיים, ולכן מתחתנים בט"ו באב. בנות ישראל יוצאות בכלי לבן וכו' וכו'. זה גם הזמן שבו מפסיקים לכרות עצים למזבח. מה זה מפסיקים לכרות? מפסיקים להחריט. אלא אדרבה, העץ עכשיו מתחיל לגדול. תש תוקפה של חמה, כלומר, מתחיל עכשיו הבשורה של הגשמים. הכל מתחיל בט"ו באב וכדומה. אם תראו בדיוק שמונה הסיבות, שש או שמונה סיבות לחג ט"ו באב שמובאים בגמרא, הכל קשור לצמיחה אחרי הליקוי, אחרי המוות, התחייה. עד כאן מובן? בסדר. עכשיו הייתי רוצה קצת יותר להבין מה, אגב, סייר, מתוך זה אפשר להבין גם את הצחוק של רבי עקיבא כשהוא רואה את החורבן של הבית. אז תגידו, אולי נעשה בתשעה באב מסיבות צחוק. שערי רבי עקיבא רואה את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים והוא צוחק, מצחק. אבל זה לא בדיוק כך, כי הרי בהגדה הזאת המובד במסכת מועד קטן כתוב כך, מסכת מכות, זה מכות, שרבי עקיבא ראה את הוא והחכמים ראו את השועל יוצא מבית קודשי הקודשים, קראו בגדיהם והתחילו הם בוכים ורבי עקיבא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? מה הוא ענה? מפני מה אתם בוכים? אולי תענה במקום לשאול שאלות. זה הוכחה שהוא היה יהודי. זה נכון שהיה לו צורך להוכיח את זה, כיוון שהוא היה בן גרים וכו'. כן, זה אפשרות אחת. או שזה עצמו התשובה. כלומר, אני יכול להסביר לכם מפני מה אתם, אני מצחק רק אם אתם מסבירים מפני מה אתם בוכים. כלומר, אם כולם בוכים, זה כפירה. זה היעדר אמונה. אם כולם צוחקים, זאת ציניות. אז צריך לחלק את העבודה. צוות בוכה, צוות מצחק. אם החכמים היו מצחקים, רבי עקיבא היה מתנדב להיות הבוכה. עכשיו אני רוצה קצת יותר להבין מה קרה כאן. כמה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב? חמישה. נכון? ככה זה. חמישה דברים הראו את אבותינו בתשעה באב. כמה דברים הראו ב-17 בתמוז? גם כן חמישה. חמש ועוד חמש, מישהו יכול ככה חישוב מהיר? רגע, הוא מחשב? 10. כל הכבוד. זה התאמה, התאמה מופלאה. כלומר, יש 10 דברים סך הכל. 10 זה מספר שלם, כן? ב-10 מאמרות נברא העולם, 10 דורות מאדם ועד נוח, 10 דורות מנוח ועד אברהם, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, 10 מכות, 10 הדיברות, 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. 10 זה משפט, זה מספר של השלמה גדולה, זה מושלם מאוד. אז 10 דברים הראו את אבותינו, זה גם כן מושלם מאוד. זה אומר שיש סדר פנימי בתוך הצרה. כן? כלומר, אם כבר יש צרה, לפחות שזה יהיה בתשעה באב. כי אם זה בתשעה באב, סימן שהקדוש ברוך הוא אכפת לו מאיתנו. הוא דווקא כל פעם טרח, מפיל את זה עלינו בתשעה באב. כן, כל הזמן, כן, כל... כן, גירוש ספרד ו... ומלחמת העולם הראשונה וההתנתקות, הכל בתשעה באב. מצוין. כלומר, אם כבר קורה בלגן, לפחות שזה יהיה ביום המיועד, זה מראה שיש השגחה, שמה שאתה לא עזוב. יש שמחה בזה שאם כבר זה קורה בתשעה באב. כן, שלא כמו... מה?
אבל בגלל זה ש10 זה מספר שלם, למה יש עוד מעבר
ל10? 10 זה בסיס. בסיס. אחר כך תוסיף עוד 10, אני יודע מה. זה אפשר... היו מספיק צרות בהיסטוריה, שבטוח זה היה 10 כבר בתשעה באב. נוספים. אבל מה שהייתי רוצה להבין כאן זה מדוע העשרה מחולקים לשתי קבוצות של חמישה. חמישה ב-17 בתמוז, חמישה ב-9 באב. למה לא ביחד? כי זה הפירוד. כלומר, זה גילוי של עשרה, אבל דרך הפירוד, כמו שתי ידיים שנפרדו זו מזו. אז יד ימין ויד שמאל פועלות כל אחת בנפרד, זה הצער הגדול שיש בעולם. מובן? ואז כאשר מתחברות הידיים מחדש, יש גאולה, זה מה שכתוב, השיב החור ימינו מפני אויב, שהקדוש ברוך הוא יש לו שתי ידיים, כביכול, יד ימין, יד שמאל, חסד ודין, ובינתיים הקדוש ברוך הוא השיב החור ימינו, כאילו שם את יד ימין שלו מאחורי גבו. ואז איך העולם מתנהל? בשמאל. עד קץ הימין. כן, כתוב בספר דניאל, עמוד לגורלך לקץ הימין. כאשר הימין ישוב להאיר את העולם, זה יהיה הקץ של האסתר של הימין. אז לכן יש חמישה מול חמישה, ואז מה שצריך להבין, מה ההבדל בין החמישה האלה לחמישה האלה. יפה. זה מזכיר לי שיר. אני לא זוכר משהו. טוב. הוא אומר על משהו, על יד מושטת שלא פוגשת יד אחות. כן, נדמה לי, לא יודע, זה מעורר אצלי, זה אסוציאציה. טוב, כן? לא. עכשיו, החמישה ב-17 בתמוז, אם תעשו חשבון, תסתכלו שם טוב, מדובר בחמישה דברים שהם כולן התחלות. החמישה דברים שהראו בתשעה באב הם כולם סיומים. מובן? חמש התחלות, חמישה סיומים של חורבן, ולכן החמישה הם מיועדים לתשעה באב. עכשיו בואו נעבור לרגע בקצרה על חמישה הדברים הרעים שהראו את אבותינו בתשעה באב. האחד, מה? לא נכון, לא כך זה מנוסח במשנה. נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ. זה הדבר הרע. בסדר? אגב, כל שנה אבותינו היו מציינים את תשעה באב כבר במדבר, בימי משה. כל שנה, בגלל הדבר הזה, היו עושים את התענית, בגלל שזה סיבה מספקת. כן? נגזר על אבותינו שלא ייכנסו לארץ, זה סיבה לעשות תענית. נכנסו לארץ, מה עשו? עשו מזה חג. ולכן כבר בימי השופטים היה חג 15 באב, שהיה חג של הפסקת המותם של של דור המדבר. כן? אז עושים מזה חג. אז אם כן, דבר ראשון היה שנגזר על אבותינו שיכנסו לארץ. ו יש לכם מהפוסטמבוס, הפוסטמבוס זה קשור ליוד זין בתמוז בכלל. ו חרב הבית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, כלומר זה סיום מרד בר כוכבא שהיה כישלון. ו ומה? מה, ב-17 בתמוז הוא המצל למאחל, זה אתה צודק, אני שואל מה קרה בתשעה. והדבר החמישי, אתם הולכים להתאבל לצום 25 שעות, פחות שידעו על מה. מה? גירוש ספרד. זאת אומרת שהמשנה אומרת שהדבר החמישי היה גירוש ספרד. לפי דבריך יוצא שגירוש ספרד היה לפני המשנה. אז זה לא יכול להיות. אז מה זה החמישי? מה? זה נכון, גירוש ספרד היה בתשעה באב, אבל אבל אני שואל מה הדבר החמישי במשנה. במשנה מה? שרף אפוסטמוס את התורה. זה נכון, זה היה ב-17 בתמוז, אתה צודק. אני שואל לגבי תשעה באב, אתם פשוט לא רוצים לגלות לי, כן? אתם יודעים ואתם לא רוצים לגלות לי מה הדבר החמישי. נחרשה העיר, יפה. כלומר, אדריאנוס הרשע, מחשמו וזכרו, שחקתמיה, השתחקות, שתפו עליו, הוא החליט לעשות מעשה סימבולי שהיה מקובל באותם הימים, שהיו לוקחים איזשהו מקום ורוצים להראות שהוא לא ייבנה לעולם, היו חורשים במקום וזורעים מלח, כי המלח לא גדל.
זה היה שנה אחרי
החורבה? זה אחרי בר כוכבא. כן, כלומר, רואים שזה הסדר. אם כן, נגזר על אבותינו שיכנסו לארץ, חרב בית בראשונה ובשנייה, ונלכדה ביתר, ונחרשה העיר. על זה עצמו גם כן ראוי לעשות תענית, על חמישה דברים האלה. עכשיו, בסדר, אבל, יש פה שאלה. אם מחשבים, אז מחשבים הכל. אם מה שקרה בצום גדליה ועשרה בטבת, זה לא מושלם. בסדר, אני מדבר עכשיו על שבאב. שלום רב, מה ההבדל המהותי שבמקום להיכנס לארץ באב, בסופו של דבר נכנסנו בניסן? תודה. כן, הכניסה לארץ בימי יהושע הייתה ההמשך של יציאת מצרים. יציאת מצרים בניסן, לא נכנסו באב. אז בסדר, אז זה יוצא שההיסטוריה לא הושלמה אז, נדחתה לאלפי שנים. כבוד הרב, מדבריך יוצא כי מצד אחד לא תהיה גלות נוספת, ומצד שני, לפי פרשת בחוקותיי, הגלות היא על תנאי, אם בחוקותיי תלכו ובמצוותיי תשמרו. האם האמור פרשת בחוקותיי כבר לא בתוקף? את זה תשאל את חז"ל, לא אותי. חז"ל אמרו שלא תהיה גלות שלישית. אז מה זה שאלה אם זה לא בתוקף? אלא ברור שחז"ל ידעו את פרשת בחוקותיי, והם בכל זאת קראו בנביאים ובתורה שלא תהיה גאות שלישית. פירוש הדבר, אם בחוקותיי תלכו, יבוא מצב שבסוף בחוקותיי תלכו, ולכן לא תהיה גאות שלישית. למה לא תהיה גאות שלישית? ומלתם את עורלת לבכם, כלומר כבר לא יחזרו אחורה. למה לא יחזרו אחורה? כי שני חורבנות ושלוש גלויות, שלוש גאולות, זה מספיק כדי להשלים את מילת הלב. כלומר, ההיסטוריה היא אופטימית, היא לא פסימית. זה לא איזה מין מחזוריות של נפילה, כמו שלמשל לא יהיה יותר מבול, נכון? הקדוש ברוך הוא הבטיח לא יהיה יותר מבול. איזה מין אחריות זאת? למה הוא לקח על עצמו דבר כזה שלא יהיה יותר מבול? ואם האנושות תהיה רעה כמו דור המבול, לא יהיה כדאי להשמיד אותה? אלא גלוי וידוע שלעולם לא ישחיתו כמו דור המבול. זה הכוונה, כן? אז גם כן בחוקותיי תלכו, זה נשאר בתוקף, רק לא בשימוש. הרי יש הלכה שצריך להרוג רוצח. למה לא הרגת רוצח בזמן האחרון? לא היה לך להרוג, בסדר. אז מה, אז אם לא יהיו רוצחים אנחנו נעבור על המצווה להרוג רוצחים? לא, פשוט לא יהיו רוצחים. אה? מי בימינו מצחק? כל עם ישראל מצחק, אז ימלא שחק פינו, אנו חזרנו לארץ, הכל בסדר. בתשעה באב כולם עצובים, זה נכון. מדוע? בגלל שהוא לא נבנה בית המקדש עדיין. יש מי שמצחק. היה יהודי אחד שהיה רב ראשי של חיפה, רבי יוסף מסס עליו השלום, מגאוני צפון אפריקה. הוא בתשעה באב היה אומר אחרי התפילה כמה קינות ומיד מפסיק. אמר, התחלת עדי גאולה הזו. ככה קיבלתי מי שנחח שם, שהוא אומר, זהו, מספיק, לא הרבה קינות. מדרגה. טוב, בואו נחזור לעניין. אם כן, חמישה דברים הראו את אבותינו. ועכשיו שאלתי היא, כמה דברים נאסרו בתשעה באב? יש חמישה דברים שאסור לעשות בתשעה באב, שהם אכילה, שתייה, רחיצה, נעילת הסנדל ותשמיש המיטה, נכון? חמישה דברים אסורים בתשעה באב. שיחה בכלל רחיצה, נכון? זה שיחה כשתייה, אבל האמת היא שהיא בכלל רחיצה, זה בכלל איסור רחיצה. אז יוצא לפי זה שיש לנו חמישה דברים שהם אסורים בתשעה באב: אכילה, שתייה, רחיצה, סנדל ותשמיש. למה חמישה? כנגד חמישה דברים שהראו את אבותינו. אבל נראה. מה זה בעצם להיכנס לארץ? להיכנס לארץ זה לאכול. לאכול מפריה ולסבוע מטובה. אם טובו ושמעתם, טוב הארץ, תאכלו. כלומר, הברכה של ארץ ישראל זה ברכת האכילה. כי יש באכילה איזושהי מערה, איזושהי בושה, איזשהו גנאי, מאז חטא אדם הראשון שאכל מצדיו, כאשר האכילה בא לידי תיקון, זה השמחה של ארץ ישראל. בארץ ישראל האכילה היא שמחה. נלקחה מאיתנו הכניסה לארץ, אז אנחנו אסורים באכילה. עד כאן מובן. מה הדבר השני שקרה בתשעה באב? חרב בית ראשון. אז בטלה הרחיצה. בסדר, השתייה. נכון? נסך. איזה נסך? מה זה שתייה? תגידו לי, מה שתו כל ימי בית ראשון? תורה?
מה
העניין? אני חושב ששתו נבואה. מן בבית ראשון? אני חושב שמה ששתו, שתו נבואה. כתוב על שמחת בית השואבה, למה נקראת שואבה? שהיו שואבים רוח הקודש. ועל יונה הנביא נאמר שהוא היה מגיע לנבואה כשהוא היה עולה לירושלים בשמחת בית השואבה, ואז הוא היה מתנבא. כלומר, הנבואה משולה למעשה של שתייה. ובטלה, חרב בית ראשון, בטלה הנבואה בגלל זה, נסתלקה השכינה, ולכן אנחנו אסורים בשתייה. מה הדבר השלישי שקרה בתשעה באב? חרב בית שני. לכן אנחנו אסורים ברחיצה. נכון? מובן. דבר השלישי, הרביעי, לא, הוא אמר שמובן, אני חשבתי שמובן לכולם. בית שני, אמנם לא הייתה בו נבואה, אבל הייתה בו טהרה. הטהרה, אז באמת נהגה מה שנקרא טבילת עזרה. שאם אדם נטמע בגופו, על ידי פליטה של זרע מגופו, אז ההלכה הייתה שהוא לא יכול להתפלל, ולא יכול ללמוד תורה עד שיתבול. לכן הייתה הקפדה גדולה מאוד בדיני טהרה, ולכן גם הדמות המרכזית שמנהיגה את העם בימי בית שני זה הכהנים. אצל החשמונאים, שמעון הצדיק וכדומה, שתמיד הכהנים הם עמדו בראש העם, הייתי אומר כהנהגה דתית, הנהגה פולחנית, שאצלם הטהרה עומדת במרכז החיים. זה הרחיצה. אבל בית שני בטל. גם בטלה תקנת עזרה. היום אין לנו הלכה כזאת. לפחות לא כהנחיה לרבים. אז אם כך, כיוון שבטלה מאיתנו הרחיצה של בית שני, אנחנו אסורים ברחיצה. עד כאן מובן. מה הדבר הרביעי שקרה בתשעה באב? נלכדה ביתר. מה זה הביתר? זה ניסיון, לא? ניסיון למה? מה? ניסיון מרד. ואם הוא היה מצליח, מה? ואם זה היה מצליח, מה היה קורה? הייתה עצמאות, ולא רק הייתה עצמאות, המלך שהיה עומד היה גם המשיח, נכון? כך אמר רבי עקיבא. על כשהעורד בר כוכבא היה אומר, דן מלכה משיחה. זהו, מלך המשיח. טוב, זה לא עבד, לא הצליח, נכון? נהרג, בעוונות. בעוונות של מי? בעוונות שלנו. כמו שתמיד אומרים, בעוונות הרבנים. לא עושה בעוונותינו הרבים. כן? מת, נהרג בן קוזיבה. זאת אומרת שהיה פה ניסיון נפל של משיחיות. בכלל, אחד מהשמות החשובים שיש למשיח בגמרא במסכת סנהדרין, המשיח נקרא בר נפלה, בן נפלים. כלומר, הוא תולדה של כל ההפעלות המשיחיות שהיו במהלך ההיסטוריה, ואותן הוא מרכז. זאת אומרת שביתר זה היה נפל. מה הצורה הקלאסית של נפל? איך הוא נראה? סנדל. נכון? אגב, גם סיומו של המרד היה עם גזירת סנדל המסומר. מה? המפלת כמין סנדל. וגם מצאנו מסכת שבת, שכאשר אחרוני הלוחמים של בר כוכבא היו במערות, אז היה כל הסיפור הזה של סנדל המסומר, שהם חשבו שמגיעים רומאים והם הרגו אחד את השני בסנדליהם. זאת אומרת, הסנדל לא הצליח. אז נלקחה מאיתנו נעילת הסנדל. אגב, הסנדל זה בעקב. העקב זה המשיח. עקבות משיחך. עקבתה דמשיחה. אתה אומר שביתר זה משחק שמשחקים עם הנעליים, כדורגל. זה לא יכול להיות. כי יש גם קבוצות אחרות. לכן... נראה לי שאתה אומר את זה דרך צחוק. ולא דרך... זה הלצה, נכון? זה הלצה. טוב, אז בסדר, זה הלצה נעה. נהניתי. ובכן... הדבר החמישי, מה זה היה? מה, זה מה שקרה בתשעה באב? מה, מה עשו? לא, אני שאל, מה הדבר החמישי שקרה? מה אתה אומר? מה, מה קרה? נחשה, מה למה אתה גירוש ספרד? סתם, אתה... בקיצור, הדבר החמישי שהראה זה שנחרשה העיר. מה זה חרישה? בכלל, זה כנגד הזריעה. במקום לזרוע, כן, לחרוש ולזרוע חיטה, נחרשה ונזרעה מלח. כלומר שהיא לא תוליד יותר. כן? זאת אומרת, זה מעשה תשמיש באופן סימבולי. כן? כלומר, הזיווג של קודשה בריחו וכנסת ישראל נפסק. ולכן כנגד זה נאסר עלינו תשמיש המיטה בתשעה באב. כנגד החמישה דברים האלה. עד כאן זה מובן? טוב, עכשיו נשאלת השאלה, האם יש ספר בתנ"ך שמספר את הצרות שלנו? האמת היא, מצאנו שניים. האחד, מגילת איכה, שבה יש כמה פרקים? חמישה, נכון? חמש אלפבטות. ויש עוד ספר שמתאר צרות של מישהו, איך קוראים לו? איוב. אמרו חכמנו, כל שאירע לאיוב אירע לציון. נכון? זה כל מה שאירע לאיוב אירע לציון. זה מובא בתנחומה. יש שם רשימה ארוכה מאוד של דברים שקרו לאיוב ושקרו לציון. כן. כמה דמויות יש בספר איוב? חמישה, נכון? הלא הם אליפז התימני, בלדד השוחי, סופר הנעמתי, אליהו בן ברכאל הבוזי, ואיוב. נכון? אשתו היא דמות שולית, גם השטן שם דמות שולית, יש שם עוד כמה. מה? יש הילדים, 10 ילדים שלו, והשוואיים והכסדים. יש, מה עוד? בני האלוהים. ואז באו, ושלושת בנותיו, שנולדו אחר כך. אתה מאלה שמנסים לפתור, אז אפשר להגיד אלה שמנסים לפתור את המצב. יפה, גם אפשר לקבל את זה, לא חשבתי את זה. שאתה שימו לב שכל אחד מהחמישה האלה שואב את הידיעות שלו, את הרעיונות שלו ממקום אחר, נכון? מאיפה אליפז שואב את הידיעות שלו? הוא נביא. ואליי דבר יגונב, ותיקח אוזני שמץ מנהו. יעמוד ולא אכיר מראהו, תמונה לנגד עיניי, דממה וכל לשמע. האנוש מלא יצדר, כי מעושהו יתהר גבר. כלומר, זה נביא, אליפז. מה עם בלדד? הוא לא סתם חכם. הוא חכם שמאמין למסורות. כן, כי תמול אנחנו, כי שאלנה לדור ראשון, וכונן לחקר אבותם, כי תמול אנחנו ולא נדע, כי צל ימינו עלי ארץ. כלומר, בלדד זה אחד ששומע מסורות, ומכוח המסורות הוא נותן תשובה. מה עם צופר? מאיפה הוא שואב את הרעיונות שלו? הוא פילוסוף, חכם. ולכן הוא כולו ספקות. כן? איך אפשר לדעת? שום דבר, אנחנו לא מבינים כלום. זה, מי הוא מבין? זה מה שאומר צופר כל הזמן. כן? אז כל אחד, לפי מידת ריחוקו, מן האלוהות, מדבר. מה עם אליהו בן ברחל? אליהו הוא מיסטיקאי, כן? את סיכתני רוח בטני. יש לו דברים שהוא רוצה לומר, כן? זה, הוא לא יכול לכלוא את דיבורו. זה משהו שבא ממעמקי הנפש העצמית שלו. בסדר? וכנגד זה גם יוב עצמו, או אם תרצה, אשתו. ואם תשימו לב, מדובר פה כנגד חמשת המקורות של התגלות השם שבמשך הדורות שהלכו לאיבוד, וכנגדם חמשת הרעים של איוב. מה? איוב מתקרב על ידי שהוא שומע את דבר השם ישירות. זה יותר מנבואה, זה נבואה מן השערה. כלומר, זה בא מתוך הצערה שלו, הצערה נותנת את הפתרון. כן? זה יכול להיות גם אשתו שהיא צערתו במקרה הזה. כן? זה כנגד חמשת הדברים שלמדנו. אז בעצם הנבואה של אליפז מעמידה אותו יחד עם דור המדבר, זיכרון המסורות כמו בלדד עם בית ראשון, מה שנשאר זה הפילוסופיה בימי בית שני, אחר כך הזיכרון האינטואיטיבי בימי הגלות, מיסטיקה אפשר לומר, ואחר כך מה שנשאר עם יוב, שעם צרתו הוא, שדומה מאוד לצרת השואה, שמגלה לו בסופו של דבר את דבר השם באחרית הימים. אז כנגד זה גם הרעים ביוב, והייתי אומר שזאת הסיבה שגם קוראים את ספר איוב בתשעה באב, נכון? מה עושים אחרי שגמרנו שחרית, קינות וכו' וכו'? קוראים את איוב. כמה זמן לוקח לקרוא את איוב? שעתיים בערך. תוך שעתיים גומרים את איוב. מה? לא, אם קוראים את זה עם הטעמים ועם המנגינה כמו שצריך, אז זה יוצא בערך שעתיים. אז, ואז כבר הצום כבר קרוב להיגמר, כי אחרי יש תפילת מנחה, שיעור של הרב שרקי וזה, ערבית, אבטיח וגמרנו. כן. אז זה כנגד החמישה דברים של תשעה באב. ומה עוד רציתי לומר בהקשר הזה? זהו, זה כל מה שרציתי לומר. יהי רצון שיבנה בית המקדש במהרה בימינו. אמן.